פרשת השבוע, פרשת ויחי, שנת תשפ"א. אנחנו מסיימים בשבת זו את ספרם של אבות, ספר בראשית. בפרשה שלנו עוסקת התורה בסילוקם של שניים, סילוקו של יעקב אבינו, האבא השלישי, וסילוקו של יוסף הצדיק. פטירתם של השניים מופיעים בפרשת השבוע, וכידוע לכולם שפטירתם של השניים היה פחות ממה שנגזר עליהם בתחילת דרכם. גם יעקב נפטר בקיצור ימים ממה שנקבע לו, וגם יוסף נפטר בקיצור ימים ממה שנקבע לו. בעל הטורים בתחילת הפרשה אומר בעל הטורים שפרשת ויחי היא בגימטריה של 34. לומר לך ששנותיו היפות של יעקב אבינו היו במניין של 34 שנים. 17 שנה מהרגע שנולד יוסף ועד שיוסף עזב את ביתו של יעקב אבינו לאחר שהוא נמכר, ועוד 17 שנה מהרגע שיעקב אבינו הגיע למצרים ועד שנפטר לבית עולמו, 17 שנה. ה-17 שנה מלידת יוסף ועד עוזבו את ביתו של יעקב אבינו, ועוד 17 שנה מירידתו של יעקב אבינו למצרים ועד פטירתו, ביחד 34 שנים. אלה היו שנותיו היפות של יעקב אבינו. האמת היא שבעל הטורים כותב כבר את אותו דבר גם בפרשת חיי שרה. והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה, כותב שמה בעל הטורים, ויהיו אלה מיין שנותיה היפות של שרה אמנו. סך השנים היפות שלה 37 שנים, כי עד שהיא הייתה הכרה לא היו לה שנים יפות, רק מגיל 90 שנה שילדה את יצחק אבינו, אלה היו שנותיה היפות של שרה אמנו. סך הכל מ-90 עד 127, 37 שנים גימטריה של ויהיו, כך כותב בעל הטורים. אז הוא הולך גם בקו הזה וגם בקו הזה. האמת היא שקצת קשה להבין את דברי בעל הטורים לגבי יעקב אבינו. לגבי שרה אמנו, כולנו יודעים מה שהגמרא אומרת במסכת נדרים, אומרת הגמרא שכל מי שאין לו בנים חשוב כמת. אז כל מה ששרה אמנו לא נפקדה, אז אתה יכול לומר שהיו לה שנים לא טובות. אבל ברגע שיעקב אבינו נולד, עד גיל 77 לא היה לו שום צער, הוא ישב בישיבה ולמד, אז איך אפשר לומר על השנים האלה שהן שנים לא טובות? אלה שנים שהוא היה כל הזמן או בישיבת שם או בישיבת עבר. עד גיל 63 הוא בכלל לא יצא משם. בגיל 63 אמא שלו קרא לו לקבל את הברכות, אז איך שייך לומר שהשנים האלה היו שנים לא טובות? אלה הדברים שצריכים ביור, אבל זה מה שכתוב בבעל הטורים. יכול להיות שהכוונה שכל השרוי ללא אישה, שרוי ללא טובה, לזה הכוונה, אבל אלה הדברים שכותב בעל הטורים. בעל הטורים כותב עוד דבר, אומר בעל הטורים שכל מקום שנאמר בו קרבה, אם נאמר בו קרבה, אומר בעל הטורים, זה סימן שהוא לא הגיע לימים של אבותיו. כך מביא גם רש"י במקום, ולכן אומר רש"י, אם נאמר כאן ויקרבו ימי ישראל למות, סימן שהוא לא הגיע לשנים של אבותיו. למה? כי יצחק אבינו חי 180 שנה, והוא חי רק 147 שנים. אז הם אלה לא הגיע למספר שנותיו של יצחק אבינו, ולכן נאמר ויקרבו ימי ישראל למות. מכנה משותף יש לנו גם כאן עם דוד המלך. גם דוד המלך יש לנו כאן מכנה משותף. כתוב בפרשה, בהפטרה שנקרא השבת, ויקרבו ימי דוד. אומר בעל הטורים, אותו דבר אצל ישי ודוד. ישי חי 400 שנה, ואילו דוד חי 70 שנה. אז מילה אחד, כאשר לא מתקרבים הימים שלו לימי אבותיו, נאמר בהם לשון של קרבה. אנחנו בעזרת השם רוצים קצת לדבר על זה, ובעל הטורים עומד על עוד נקודה אחת. שואל בעל הטורים במקום, ולמה נתקצרו ימי חייו של יעקב אבינו? הרי ידוע לכולם מה שכתוב בחז"ל, שבשעה שאברהם אבינו היה אמור לחיות 180 שנה, בדיוק כמו יצחק אבינו, ולמה הפחיתו ממניין שנותיו? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו בברית בין הבתרים, ואתה תיקבר בשיבה טובה, כך הוא הבטיח לו, ויות ועשיו יצא לתרבות רעה, אז זה לא שיבה טובה. כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה, לקחו אותו 5 שנים לפני הזמן. אז לכן הוא נפטר לפני גיל 180 שנה. זאת אומרת, זה היה לטובתו העניין הזה, לא היה כאן עונש, רק היות והבטחה הייתה תיקבר בשיבה טובה, באותו יום שעשיו יצא לתרבות רעה, כמו שכתוב בתורה, שבשעה שאברהם אבינו נפטר, באותו יום עבר עשיו 5 עבירות, ולכן הוא בא מן השדה והוא עייף, אז לקחו אותו 5 שנים קודם, כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה. אבל נשאלת השאלה, למה נלקח יעקב אבינו לפני זמנו? הוא נפטר בגיל 147, ואבא שלו חי 180 שנה, זה 33 שנים פחות ממה שאבא שלו חי. והשאלה שנשאלת היא למה? אומר בעל הטורים במקום, ונתקצרו ימיו של יעקב כעונש על מה שאמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. והיות והוא אמר לא יחיה, ידוע לכולם שרחל אמנו נסתלקה מן העולם בגלל המילים האלה שאמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, וכללת חינם כותב לנו בעל הטורים לא תבוא, והיות והוא הוציא כזה משפט מהפה שלו, אז הוא נלקח מהעולם כמניין יחיה. כמה זה יחיה בגימטריה? 33, שני יהודים 20, חץ זה 8 והי זה 5, ביחד 33, והוא נלקח מן העולם 33 שנים לפני זמן פטירתו של אבא שלו, 180 שנה. ממילא המילים האלה שהוא אמר לא יחיה פגע פעמיים, פגע פעם אחת ברחל אמנו שנפטרה בגיל 36, ופעם אחת פגע ביעקב אבינו שנפטר לפני הזמן של מות אביו, 180 שנה נלקח לפני הזמן. עד כאן הדברים שכתובים בבעל הטורים. אנחנו רוצים ללכת לעוד פירוש אחד, אבל הפירוש הבא צריכים להקדים לו הקדמה. בפרשת שבוע שעבר, פרשת ויגש, כאשר יעקב ובניו באים למצרים ויוסף מציג את האחים שלו, איזה אחים הוא הציג? עם אלה שיש להם כוח או אלה חלושי כוח? לא ניכנס, רשי שם מביא את כל הדעות, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת. ואז הוא מגיש את יעקב אבינו לפני פרו. הוא מגיע יעקב אבינו לפני פרו, ואז שואל אותו פרו שאלה. מה הוא שואל אותו? כמה ימי שני חייך? זו השאלה שהוא שואל אותו, בן כמה אתה? וכל אחד מהפרשים מיד שואל, הרמב"ן, רבן עובדיה ספורנו, ממתי אדם במפגש ראשון עם מישהו שואל אותו בן כמה אתה? בן כמה אתה זה נפקמינה לחיסון לקורונה, אם אתה מעל 60, פחות מ-60, למה זה משנה לך בן כמה אתה? אתה צריך לדעת, אתה שואל מישהו, מה שלומך? הבנתי, מה אתה שואל אותו בן כמה אתה? אומר רבן עובדיה ספורנו, תמה, פרו הייתה לו תמיהה. למה? כי לא היה דבר זה מצוי במצרים שיעריך אדם ימים כל כך, שיגיע לפרק שהיה אז יעקב בו, וגם סיבה זרקה בו. הוא לא ראה בחיים שלו אדם כזה זקן, הוא לא ראה אדם כזה מבוגר, לכן הוא שאל אותו, בן כמה אתה? במצרים לא היו מעריכים ימים כל כך הרבה, לכן הוא שאל אותו. אותו דבר כותב הרמב"ן, ותמה על זקנותו, כי אין רוב אנשי זמנו מערכים ימים כל כך, ולכן הוא שאל אותו, בן כמה ימי שני חייך? כי לא ראיתי זקן כמותך בכל מלכותי. בכל המלכות שלי לא ראיתי זקן כמותך, לא שמלך רואה כל כך הרבה אנשים, אבל בכל אופן, אם היה כזה דבר ישן, אז הוא כבר היה יודע מזה, אומר, אני לא מכיר דבר כזה. לכן הוא שאל אותו, כמה ימי שני חייך? במדרש לקח טוב, הוא מביא דבר מעניין מאוד, ומפני מה שאל אותו בכמה ימי שני חייך? לפי שהיה זיו איכונים של יעקב דומה לאברהם אבינו. יעקב היה לו דמיון לאברהם אבינו, ברגע שראה אותו פרו, את אברהם אבינו הכיר. איפה הכיר אותו? הרי אברהם אבינו בימי הרעב ירד למצרים, הוא רצה לקחת גם את שרה אמנו, אז הוא הכיר את אברהם אבינו. הוא חשב שזה אברהם אבינו, לכן הוא שאל אותו, בן כמה אתה? תגיד לי, בן כמה אתה? אתה בן 200 פלוס? שאני יודע אם אתה מאברהם אבינו או שאתה משהו אחר. ברוקח כאן, אותו דבר, שאל אותו כמה ימי שני חייך, לפי שהיה סבור שהוא אברהם. ופרו זה היה עוד בימי אברהם. זה פרו הזה עוד שייך מאברהם אבינו. אז דבר ראשון זה פלא. אם זה פרו מאברהם אבינו, אז הוא גם כן עתיק פחות או יותר כמו. אז מה אתה שואל אותו כמה ימי שני חייך? יכול להיות פער של 50 שנה. הרי כשאברהם אבינו הגיע לשם הוא היה בן 75, אז מה השאלה הזאת כמה ימי שני חייך? במושב זקנים לבעלי התוספות כתוב שפרו זה היה בצעירותו, ביותו נער, בבית אבי מלך. פרו הזה זה הבן של פרו הקודם, יש מלא פרו, זה לא פרו אחד, זה מלא פרו ישנה, והפרו הזה נשלח להשתלמות בבית אבי מלך. אבי מלך הוא היה מה שנקרא המורה דרך שלו בענייני המלוכה, אבא שלו פרו היה מלך, אבל הוא שלח את הבן שלו להשתלמויות אצל אבי מלך. שכן דרך מלכים, אומר המושב שקלים, לשלוח בניהם לבית מלכים ללמוד, וראה שם את יצחק. עכשיו כשבא יעקב היה דומה ליצחק, ולכן חשב שהוא יצחק ועודנו חי, ולכן שאל כמה ימי שני חייו. פירוש הדבר שמה? לא, הוא לא חשב שזה אברהם אבינו, אלא הוא חשב שזה יצחק אבינו, כי הוא פגש את יצחק בבית אבי מלך, לכן הוא שאל אותו. כך מביא המושב שקנים לבעלי התוספות. ישנו ספר שלא מוכר היום במחוזותינו, הוא כמעט נגנז אני חושב, אבל אמא שלי עליה שלום עוד הייתה קוראת בזה. הספר הזה נקרא בשם צנע ורענה, ביידיש קוראים לזה צנע רענה, זה השם של הספר, צנע ורענה, זה הספר הזה, הספר הזה ביידיש, זה ספר קוראים ביידיש, אמא שלי עליה שלום הייתה קוראת בזה, אנחנו אין לנו כבר את הספר הזה, שמנו אותו בגניזה. בספר הזה יש המון פירושים מאוד יפים, שם בספר צנע ורענה הוא מביא פירוש כזה, הוא אומר הספר צנע ורענה, פרעה זה היה אצל אבי מלך, הוא מביא מה שכתוב כאן, הבאנו בשם המוסף זקנים, ואצל אבי מלך הייתה דלת נמוכה בכניסה, שהיו נכנסים לבית של אבי מלך היה שם משקוף נמוך נפלא ביותר, וממול הדלת הזאת עמד אליל, ממול הדלת הזאת היה פסל כדי שהנכנס בדלת יתכופף וישתחווה מול העבודה זרה. היה טריק שמה? שכל מי שנכנס, אם אתה גובה של בן אדם ממוצע הוא 1.80 מטר או 1.70 מטר, עשו 1.5 מטר, אין לך ברירה להיכנס, אתה צריך לכופף, להתכופף, באותו רגע אתה צריך להתכופף, אתה מתכופף מול הפסל הזה. אבל כאשר נכנס אברהם אבינו לבית אבי מלך, התרוממה הדלת, הדלת הזאת התרוממה, כדי שאברהם לא יצטרך להתכופף לעבודה זרה, כל אחד שנכנס, כופף את עצמו כדי להשתחל פנימה, ואז התכופף בפני הפסל. כשאברהם אבינו נכנס, היות אברהם אבינו היה ראשון ללוחמים, כנגד עבודה זרה, אז התרומם המשקוף לגובה של אברהם אבינו. על אברהם אבינו כתוב האדם הגדול בענקים, לא בדיוק יודע מה הגובה שלו היה, אבל בכל אופן התרומם הדלת, ולכן אומר דבר נפלא. וגם כאן כותב הספר צנע ורענה, היה אצל פרעה דלת נמוכה וממולו עבודה זרה. אותו דבר אצל פרעה, אצל פרעה דלת נמוכה זה לא דבר שהוא פלא, למה? כי הגמרא אומרת מועד קטן שכל הגובה של פרעה היה בסך הכל עמה, הוא היה 60 סנטימטר, זה כל הגובה שלו, אז הוא לא צריך משקוף גבוה, זה היה לו משקוף נמוך, וכל מי שנכנס פנימה היה צריך להתכופף, ולכן באותו רגע שיעקב אבינו נכנס, שהוא נכנס אז המשקוף התרומם, כמו אצל אבא שלו, אז גם כאן המשקוף התרומם. אומר הספר צנע ורענה, לכן שאל אותו פרעה, כמה ימי שני חייך? תגיד, אתה זה גם מהאופה, אני כבר פגשתי אחד כזה שהיה אצל אבי מלך, התרומם המשקוף, זה אתה אותו אחד שהיית שם והתרומם לך המשקוף, כי הוא חשב שזה אברהם אבינו שהיה אז בביתו של אבי מלך. כך כותב הספר צנע ורענה. האמת היא שבאלשך הקדוש בפרשת שמות כותב האלשך, ובהיכנסו יעקב בבית פרעה הוגבה המשקוף הפתח לבל ייראה כשוכל לעבודה זרה כאשר הפתח היה נמוך, כך הוא כותב. בקיצור, בלי כל הביור הזה של הצנע ורענה, כך כותב האלשך הקדוש. באמת, באור החיים הקדוש הוא לא מביא את העניין הזה של הפתח, אבל הוא מביא, כאשר הגיע יעקב אבינו לפרעה, כתוב היה מידהו לפני פרעה. שואל האור החיים הקדוש, למה הוא צריכים להעמיד אותו לפני פרעה? אז הוא אומר פשוט מאוד, פרעה היה קטנצ'יק, הוא לא ראה אותו, אז לכן הוא העמיד אותו, אומר בוא תראינו, אולם הוא היה מתחבא בתוך הכיסא, לא ראו אותו, היה כולו 1.5 מטר. שמעתי פעם מדרשן אחד, הוא אמר שפרעה היה יושב על המדרכה, הוא לא היה מגיע למטה, הוא היה פשוט, היה מתנוענע לו על רגליים, הוא לא היה מגיע לשפה של הכביש. אז לכן הוא אומר, זה המעלה שלו, הוא אומר, כזה נמוך, לכן אומר האור החיים הקדוש, ויעמידהו לפני פרעה, אומר, אבא בוא תעמוד תראה אותו, כשהוא ישב הוא לא ראה אותו, למה כזה קטן, הוא לא ראה אותו בכלל. כך כותב האור החיים הקדוש פרשת השבוע. טוב, עד כאן הדברים שקשורים לעניין הזה של פרעה, והנושא הזה של קבלת פנים, ששאל פרעה את יעקב, כמה ימי שני חייך? בא כלי יקר ואומר דבר נפלא ביותר. למה שאל אותו כמה ימי שני חייך? לפי שהוגד לפרעה שכאשר בא יעקב היה הנילוס עולה לרגליו. צריך לדעת שהנילוס בימי פרעה היה עולה פעם אחת בשנה, מציף את זה. זה לא כל יום היה עולה על גדותיו. ידוע על כולם, אשר רש"י מביא בהמשך הפרשה, פרשת ויגש, שממצרים לא היה גשם. במצרים כולם ניזונו מהנילוס, לא צריכים גשם. אם לא צריכים גשם, אז אין שום בעיה, זה גשם הוא דבר מיותר. הנילוס היה עולה על גלותיו. מתי הנילוס עולה על גלותיו? מתי? מתי שאל איזה יום אחד בשנה, כך כתוב. איפה זה כתוב? תסתכלו במדרש, בפרשת וישב. כתוב, ויהי כיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אומר רשי שם במקום, מה אומר רשי? יום עת שלהם היה, שכולם הלכו לבית עבודה זרה. אותו יום היה יום חג שלהם, שכולם הלכו לבית עבודה זרה. אותו דבר מופיע גם בגמרא סוטה, דף למדווה במודבט, אומרת הגמרא, יום חגם היה, והלכו כולם לבית עבודה זרה שלהם. אומר המדרש רבה, בראשית רבה פרשה פזיין, אומר המדרש, יום ניבול של נילוס היה, והלכו כולם לראותו. אומר המתנות כהונה במקום, שהיו עושים יום חג ביום שהנילוס עולה, ביום שהנילוס היה עולה, היו עושים חג. מתי הוא עלה? היה לזה יום קבוע בשנה, מה שנקרא שפל וגאות, אז הנילוס היה עולה ומשקה את כל מצרים במים, והאדמה הייתה כל כך רבויה במים, שהמים האלה הספיקו לה המון שנים, המון, המון חודשים. כמו שכתוב שבדור המבול ירד מהגשם פעם אחת ל-40 שנה, כאן זה היה משקה עולה על גותיו יום אחד, וזה היה משקה את הכל. אותו דבר כתוב בספר הישר, אותו דבר, והתמלא נחל מצרים על כל גדותיו, והיצאו כל אנשי מצרים והשרים והמלך בתופים ובמחולות לראות, כי שמחה הייתה למצרים ביום טוב שימלא ים שיחור. באותו יום שהיה הזה עולה על גדותיו, אומר ספר הישר, היה יום חגיגה. באותו רגע שהגיע יעקב אבינו וסיפרו לפרעה שמעה שהנילוס עלה על גדותיו לכבודו, ברגע שבא יעקב הנילוס היה פרעה שמח, הוא אמר לא צריך לעשות יום חג פעם בשנה, כל פעם שנרצה לעשות הצפה נביא את יעקב אבינו, נשים אותו לנילוס, גלוג גלוג יעלה למעלה ויהיה הצפה של מים, ניקח אותו הביתה, יהיה עוד פעם הצפה, ככה שעה ככה, שעה ככה, לא צריך לעשות איזה יום אחד שיסיף את כל מצרים. שמח שמחה גדולה. עד מתי הוא שמח? עד שהגיע יעקב אבינו לבקר אותו. וכשבא יעקב לקראתו וראה פרעה את, את יעקב אבינו, נבהל. מה הוא נבהל? אמר, מה זה? הוא דל וכחוש ורק בשר כמשפט הזקנים. הוא כל כך זקן, אין ספק שהבן אדם הזה לא יחלים רעמד. חשב פרעה בוודאי, הוא מופלג בזקנה, והיום או מחר ימות. אני שמחתי שהגיע מישהו שיהיה אפשר להשתמש איתו, נביא אותו לנילוס, ישתף מים, ניקח אותו הביתה, ירד המים, וכך כל פעם נשתמש בו. כשנצטרך את המים, הכל בסדר גמור. המשפחה הזאת הרי למודה שעולה מים. אותו דבר שהגיע יעקב אבינו, הגיע לחרן, מה קרה? אותו דבר. גם מים עלו לקראתו. רבקה, כשבאה להשקות, גם כן המים עלו לקראתה. נו, אז המשפחה הזאת למודה לעלות המים, נשתמש בזה. ולכן לא יבין פרעה, מה השמחה הגדולה? זה אדם מבוגר, עוד מעט ימות לנו כאן. השיב לו יעקב אבינו, אבא לתירגע אדון פרעה, ימי שני מגוריי מעט ורעים, והסתיר לשון מגוריי לומר לו שאינו נוזקן מבחינת הגיל. אני בסך הכל בן 130, מה? זה בקטנה, זה לא אדם זקן. 130 באותם בנים לא היה אדם זקן, אבא שלו נפטר בגיל 180, וכולנו יודעים שמה? שאדם בדרך כלל, כך כתוב בחז"ל, הוא נפטר בסביבה של ההורים שלו. לקח מצאנו, שיצחק אבינו הרי קרא לעשו, מה הוא אמר לו? לא ידעתי יום מותי, לכן אני רוצה לברך אותך. בן כמה הוא היה אז? כתוב שהיה יצחק אבינו, היה בן 123, למה? אומר, הגעתי לחמש שנים לפני הפטירה של אמא שלי, שנפטרה בגיל 127. אז יעקב אבינו אומר, מה, אני בסך הכל 130, מה יש לדאוג? הכל בסדר גמור. אז אין לך מה לדאוג, הכל בסדר. ומה שאני נראה כל כך כחוש, זה שאתה רואה אותי שאני כחוש, זה לא בגלל שאני זקן, זה מבחינת, בגלל פחד ומגור. כמו שנאמר, אשר יגורתי בא עליי. מבחינת הפחד והמגור, אני כל מה פוחד. הפחד הזה, זה מה שהביא את זה. וכמה צרות צורות היו במתחותיי במשך 30 ומעט שנה. ולכן הוא אומר, אין לך מה לדאוג. ויש לי עוד תקווה להגיע לפרק שהיה אבא חי 180 שנה. אומר, don't worry, מה אתה בלחץ? יש עוד 50 שנה, הכל בסדר גמור. איך אומרים? תירגע, אני אבוא, אני עוד אשקה לך את הנילוס, אין לך מה לדאוג. עד כאן הדברים שכתובים בדברי הכלי יקר. טוב, נפלא ביותר. האמת היא שזה לא כל כך מסתדר עם מה שכתוב ברבנו אפרים. רבנו אפרים כותב שרבקה נפטרה בגיל 133. אם רבקה נפטרה בגיל 133, שהוא ב-130, הוא נמצא כבר בסביבה של אמא שלו. כמו שיצחק אבינו בגיל 123 נכנס לחששות לגבי לא ידעתי יום אותי, יעקב אבינו נפטר בגיל 130, רבקה נפטרה בגיל 133, אז הוא כן כבר נכנס לטווח של 5 שנים לפני אמא שלו. טוב, אבל אלה הדברים שכותב הכלי יקר. בא דעת זקנים לבעלי התוספות, ואותו דבר חזקוני, ואומרים, אתה יודע למה הוא שאל אותו כמה ימי שני חייך? לפי שראו זקן מאוד ושערות ראשו וזקנו לבנות מרוב הזקנה, לכן שאלו כן. ראו אותו כל כך זקן, לכן שאלו אותו. והוא ענה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה מעט ורעים, כלומר מעטים הם שנותיי, אלא מתוך רעות שהיו לי קפצה עליי זקנה. ובמדרש נמצא, אני מקריא לכם מה כתוב בבעלי התוספות, שבשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מלטטיך מעשיו ולבן והחזרתי לך את דינה ואת יוסף, ואתה מתרעם על חייך שמעט ורעים חייך, שמניין התיבות שיש מין ויומר פרעה אל יעקב עד ימי מגוריהם יחסרו משנותיך, שלא תחיה כחיי יצחק אביך, והם למד ג' תיבות, ומניין זה נחסרו מחייו, שהרי יצחק חי 180 שנה ויעקב לא חי אלא 147. אומר לנו בעלי התוספות, אתה יודע למה הוא נפטר? כיוון שהוא התלונן בפני פרעה. אם תספור את התיבות של התלונה שהוא התלונן בפני פרעה, תמצא כאן את המניין של כמה? תמצא כאן מניין של 33 תיבות, והמניין הזה של 33 תיבות זה המניין שחסר לשנותיו של יעקב אבינו. טוב, נפלא. בא כאן רבי חיים שמולביץ ושואל שאלה עצומה. הוא אומר, אם תספור את המילים שאמר יעקב אבינו, אין 33. 33 יש ביחד עם השאלה של פרעה. ויאמר פרעה, כמה ימי שני חייך? פירוש לדבר שמה? שהוא שאל אותו שאלה. אחרי שהוא שאל אותו את השאלה, הוא ענה לו. ואמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 מעט שנה. יוצא שהכניסו לו בעונש גם את השאלה. זה מה שיש. כאן שואל רב חיים שמולביץ, למה? למה הכניסו לו את השאלה בתוכו? אומר רב חיים שמולביץ, דע לך, שבן אדם שבא מציג את עצמו כאדם חלש ואדם שפוף, זה מביא את השאלה. אף אחד לא שואל אדם שנראה טוב וברוך השם לבוש טוב והוא נראה ספורטיבי, אף אחד לא שואל אותו בן כמה אתה, נכון? הוא נראה בסדר גמור, לא שואלים אותו. מתי שואלים מישהו בן כמה הוא? כשהוא מגיע שפוף וחולה ונראה ככה דפוק, אז אנשים שואלים אותו, תגיד בן כמה אתה, הכל בסדר, אתה מרגיש טוב? למה? כי הוא נראה כזה דפוק, אז שואלים אותו. אם אדם נראה חייכנים, צבע טוב, לחיים ברודות, הכל בסדר גמור, אף אחד לא שואל אותו בן כמה אתה, מה אכפת לך בן כמה אתה? הוא נראה בסדר גמור, מה זה משנה בן כמה אתה? לכן אומר עד הרבה, זה שהוא היה נראה שפוף וזה מה שנראה כפוף, זה הביא את השאלה הזאת, בן כמה אתה? לכן הכניסו לו עונש גם על זה, כי אומר אדם כזה צריך להיות לבוש הדור ולא לראות שבור ולא לראות, זה הייתה התביעה עליו. נשאלת השאלה, מה תובעים מיעקב אבינו? מה אתה רוצה? הוא עבר צרות, מה אתה תובע ממנו? אדם לקחו לו את יוסף, 22 שנה בלי יוסף, יש לו חתן בשם שכם בן חמור, אף אחד לא רוצה כזה חתן, לא שכם ולא חמור, וגם זה לא רוצה, נו, אירוע השם, לקחו לו את דינה, גם יש לו שוור כמו לבן שכל כולו שחור, ואימה אותו 100 פעמים, מה אתה רוצה? וגם עשיו רודף להרוג אותו, והוא מפחד ממנו פחד מוות, אז מה אתה רוצה? מה אתה מתפלא? עוד יש לקדוש ברוך הוא טענות, הביא עליו כל כך הרבה צרות, מה הטענות עליו? אז ראיתי שתי תירוצים בדבר. תירוץ אחד ראיתי בשם הגאון רב חיים שטיין, ראש ישיבת טלז, שהוא אמר הספד על מישהו, ובהספד הזה הוא אמר תשובה מאוד יפה. ישנה משנה במסכת ברכות, אומרת המשנה, כשם שמברכים על הטובה, כך מברכים על הרע. פירוש הדבר, כשם שאדם מברך על הטובה, מה הוא מברך על הטובה? הטוב והמטיב, כך מברכים על הרעה, דיין האמת. שאל הרב שטיין שאלה נפלאה מאוד, אם כשם שאתה מברך על הטובה, כך אתה מברך על הרעה, אז תברך גם על הרעה, הטוב והמטיב. אם אתה אומר שכשם שאתה מברך על הטובה, כך אתה מברך על הרעה, אז תברך גם על הטובה, הטוב והמטיב. למה אתה מברך על הטובה, הטוב והמטיב, ועל הרעה אתה מברך, דיין האמת, כך הוא שאל. אמר הרב שטיין דבר נפלא ביותר, כאשר באה רעה לאדם, אי אפשר לדרוש ממנו בשעת הרע, תגיד הטוב והמטיב. זה הוא לא בדרגה כזאת. מתי הוא בדרגה כזאת? כתוב בחז"ל, רחמנא ליצלן, כאשר אדם מאבד את אבא שלו, אז יש מה שנקרא, יש אפשרות לברך שתי ברכות בבת אחת. איזה? גם דיין האמת וגם הטוב והמטיב. דיין האמת שהוא מת והטוב והמטיב על הירושה שנפל. אז יש לו מה שנקרא, שני ברכות שבאים כאחת. אבל באופן עקרוני, אדם בשעת צרה לא יכול לברך הטוב והמטיב, כי הוא לא רואה את הטוב שבצרה. אז הוא מברך דיין האמת, אני מאמין שקדוש ברוך הוא דן אותי דין אמת. לכן הוא אומר, אי אפשר לדרוש מבן אדם בשעת צרה לברך הטוב והמטיב. אבל מה? הוא אומר, בסוף אתה יודע שהכל נעשה טוב. לכן אומר על יעקב אבינו הייתה טענה. מה הייתה טענה? תסתכל על כל הצרות שעברת, תראה כמה טוב יצא לך מזה. כל צרה שעברת יצא לך טוב. תתחיל בצרה הזאת של לבן, אבל יצאת משם עם מה? יצאת עם 60 ריבו או 120 ריבו עדרים, שכל הנשמות שהיה של עם ישראל, דיברנו בשיעור, עברו מצונו של לבן, עבר לצונו של יעקב אבינו. נו, אתה מתלונן על הדברים היפים שעברת? בסדר, אני לא אומר, לקחו לך את דינה. תצא אליי שבוע שעבר יהודי מארצות הברית, ואמר לי בשם האדמור מקוסו, הוא אמר לי דבר יפה, הוא אמר שכאשר ראה יעקב אבינו את מנשה ואפרים, הוא שאל מי אלה? למה? הוא לא זיהה אותם, אז מה הוא אמר לו? הוא אמר, מאיכן יצאו אלה שאינם רואים לברכה? אמר לו, מה הוא אמר לו? ככם נא אליי ואברכם, הראה לו שהם בסדר, יש כתובה. אז אמר האדמור מקוסוב, כך אמר ליהודי שבוע שעבר בטלפון, אמר לי, אמר האדמור מקוסוב, אמר לו, אתה יודע מי אלה? אלה בזכות זה שאתה שלחת את אסנת עם פתק, כמו שכתוב בספר פרקי דרב לעזר, שלחת אותה למצרים עם פתק. אלה, יש לך את הנכדים האלה. אז מה אתה שואל מי אלה? אלה באו בגלל שנולדה לך אסנת. אז עכשיו מה? עכשיו הוא אמר תודה רבה על זה שלקחו לו את דינה, כי בזה שלקחו לו את דינה, נולדה אסנת. אז הוא אומר, נו, עכשיו אני מבין למה לקחו את אסנת. למה? כי נולד מזה, לקחו את דינה, מזה נולדה אסנת. עכשיו אני מבין, אז צריך להגיד תודה רבה על זה. מה, יקחו לך את יוסף 22 שנה, נכון, יקחו לך 22 שנה, אבל מה יצא כתוצאה מזה? היה יעקב ראוי לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל. איך הוא ירד? כמו מלך, עם כרכרות הוא ירד למטה. הבן שלך מפרנס את כל העולם, נו, אז יש לך טענות. אז דווקא על יעקב אבינו הייתה תליעה, למה? אתה יכול להגיד מעט ורעים? אתה יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה איתך היה רק טוב, אז איך אתה יכול להגיד מעט ורעים? אתה יודע שכל רע שעברת בחיים בסוף יתברר לך שזה טוב. אתה עכשיו יכול לברך על כל רע, אתה יכול לברך על טוב ואמיתיב, למה? כי אתה בסוף יודע שמכל רע יצא לך בסוף טוב, אז איך אתה יכול להתלונן בפני פרעה? כך אמר הרב שטיין, ביאור יפה מאוד. בספר סוכת דוד, בפרשת ויחי, בעוד דבר, ראיתי שהרב דוד קוויט אומר תשובה מעניינת מאוד. מה הייתה התביעה על יעקב אבינו? הוא אמר דבר נפלא, כאשר יהודי גדול סובל צרות, יש על זה מעין חילול השם. למה מעין חילול השם? כי אנשים אומרים, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הנה אתה רואה את הצדיק הזה, תראה כמה הוא סובל. ואנשים אומרים, מה, לא יכול להיות, צדיק הזה סובל? אז יש מזה כביכול איזושהי תביעה כלפי שמיה. ברגע שצדיק נראה טוב, אז מה הם אומרים? אה, ברוך השם, קדוש ברוך הוא אוהב צדיקים, קדוש ברוך הוא אוהב את גרים, קדוש ברוך הוא אוהב, תראה ברוך השם, הוא נותן להם הכל והם נראים טוב. ברגע שבא יעקב אבינו, וכך הוא מסביר, שהחופץ חיים אמר, יש תפילה שאומרים אחינו אשכנזים, אומרים אותה בברכת החודש, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו חיים של עושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, יש שם רשימה שלמה של חיים. בני עדות המזרח אומרים את זה אחרי התפילה, ראיתי ב-18, אחרי תפילת שחרית, ראיתי, אני יכול להיות שבכל תפילה יש את הברכה הזאת, את התפילה הזאת. האשכנזים אומרים את זה בברכת החודש, בברכת החודש אומרים את זה. מה מבקשים הקדוש ברוך הוא עושר וכבוד? אנחנו לא מבקשים עושר, למה? כיוון שעושר זה, יש עושר שמור לבעליו לרעתו, מה אתה מבקש עושר? מה התשובה? אנחנו מבקשים שיהיה עושר, כיוון שאדם שיש לו עושר אז הוא יכול להתנהג בצורה מכובדת, הוא לא הולך עם בגדים קרועים ולא עם בגדים מרופטים, והוא נראה טוב, אז הם אלה מבקשים עושר כדי לתת מה שנקרא, אנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, תן כבוד שאנשים, עובדי השם יראו אנשים מכובדים. ברגע שמגיע יעקב אבינו שהוא שפוף, ונראה כאוב, ונראה שבור, שואל פרעה, מה? העובד השם הזה, זה העובד השם הגדול, זה שדמותו חקוקה במרכבה, הוא ככה נראה דפוק? לא הבנתי, את הבן אדם הזה ששמים את הצורה שלו לפני הקדוש ברוך הוא בכסא הכבוד, הוא הולך ככה שפוף ודפוק, לכן היה בזה מימד של חילול השם, לכן הייתה על התביעה, אלה הדברים שאומר הספר סוכת דוד, לבאר מה הייתה התביעה כאן על יעקב אבינו. אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד ברשותכם ולסכם את מה שאמרנו עכשיו כדי לבנות עוד נקודה אחת. למדנו מכאן שיעקב אבינו נסתלק מן העולם פחות 33 שנים ממה שהיה צריך לחיות, כי כל אחד מהאבות היה אמור לחיות 180 שנה. אמרנו את אברהם אבינו לקחו 5 שנים קודם כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה, הוא נלקח מן העולם 33 שנים קודם. למה? שתי תירוצים, אחד, כי הוא אמר על רחל אמנו, את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, הוא אומר לנו בעל הטורים, כלילת חינם, אומר אפילו כלילת חינם גורמת כאלה דברים, ולכן הוא נלקח מן העולם, יחיה בגימטריה 33, או בגלל שהוא התלונן בפני פרעה, ואמר מעט ורעים, אומרים לנו החזקוני, ודעסקנים בעד התוספות, תספור את המילים האלה, כולל מי ויומר פרעה, 33, לכן הפחיתו לו 33 שנים. הבא בתור הוא יוסף הצדיק. יוסף הצדיק נפטר בגיל 110 שנים. אומרים חז"ל, הורידו לו 10 שנים משנות חייו. למה הורידו לו 10 שנים משנות חייו? כי הוא שמע שהאחים אומרים על אבא שלו, עבדך אבינו. הוא לא היה צריך לתת להגיד לו אבא שלו עבדך, אבא שלו הוא לא עבד. הוא היה צריך למחות בזה, הוא לא מיכה, אז תבעו אותו על זה. אז למה כתוב רק 5 פעמים, אבל הוא שמע את זה עוד 5 פעמים מפי המתורגמן. אז ביחד זה 10 פעמים. טוב, למדנו מכאן ששני האנשים שנמצאים בפרשת השבוע שלנו, שהתורה עוסקת בפטירתם, הסתלקו בקיצור ימים, פחות ימים ושנים ממה שנגזר עליהם. למה? כיוון שהיה כאן בעיות של דיבורים. נפלא. אני רוצה ברשותכם ללכת לבאר דבר נפלא. בהפטרה שנקרא בפרשת השבוע, זו ההפטרה של ויקרבו ימי דוד למות. זאת ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו. מה הקשר ויקרבו ימי דוד למות? התשובה פשוטה מאוד. כאן כתוב ויקרבו ימי ישראל, כאן כתוב ויקרבו ימי דוד, אז מהסביון כותב כאן למטה הלבוש, מפטירים ויקרבו ימי דוד, שאם אין ויקרבו ימי ישראל למות. אז זה מובן טוב מאוד מה הקרבה שישנה ביניהם. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת הלאה לבאר מה מונח כאן. כדי לבאר את הדברים מה מונח כאן, אני רוצה להשתמש ברעיון שמופיע בספרים הקדושים. ידוע לכולם שדוד המלך, כשהוא נולד או כשהוא נברא, אדם, עבר אדם הראשון על כל הנשמות שעתידים להיות עד סוף האלף השישי. כך כתוב במדרש ילקוט שמעוני בתחילת בראשית. כיוון שהגיע לדוד המלך, הוא המלך הראשון, הוא ראה שהוא אין לו לחיות אלא בסך הכל כמה? בסך הכל שלוש שעות, זה מה שהוא צריך לחיות, לא יותר מזה. פירוש הדבר שהוא לא יכול לחיות יותר משלוש שעות. אמר דוד המלך, מה? אמר אדם הראשון, מלך ישראל יחיה רק שלוש שעות? אמר לו כן, כי מלך זה ראשי תיבות מגרמי לת כלום, אסור שיהיה לו משלו כלום. למה? באותו רגע שיש לו משהו משלו, זה מביא אותו לגאווה. אם כל מה שיש לו מקבל מאחרים, לא, מה אתה מתגאה? כל החיים שלך פה נמצאים על אתה חי על חשבון מישהו אחר, אז זה לא מביא אותו לידי גאווה. אמר אדם הראשון, אני יכול לתרום לו חיים? אמר לו כן, בבקשה תתרום לו חיים. נתן לו 70 שנות חיים. יפה, וזה מה שאמר דוד המלך, ימי שנותינו בהם 70 שנה. מה 70 שנה? כי זה מה שהוא תרם לו, תרם לו 70 שנה. כתוב בחז"ל שכאשר הגיע האדם הראשון לגיל 930, הוא חזר בו מהתרומה. חזר בו מהתרומה, אבל כבר אי אפשר היה לחזור, כי הוא חתום, אי אפשר היה לחזור בו. אבל לא אמר שעד כבר הוא תגיד, אפשר לבטל את התרומה הזאת? אמר לו, לא, חתמת, אי אפשר לבטל. אבל היות והוא רצה לבטל, אז זה כבר לא מתנה בלב שלם. זה לא מתנה בלב שלם. אז הוא מה הקדוש ברוך הוא? לא מתנה בלב שלם, צריך לתת לו מתנה שהנתים נותנים בלב שלם. וזה מה שכתוב בתהילים, כך אומר הבן איש חי, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו. זה הבן אדם הזה, האדם הראשון, מה? הוא נדיב, נתן לי 70 שנה, בסוף חזר בו. נו, כך אומר הבן איש חי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר כמה כתוב בפסוק, אשרי שאל יעקב בעזרו, סיברו על השם אלוקיו. לקח הקדוש ברוך הוא את השנים של יעקב אבינו. כמה יעקב אבינו היה צריך לחיות? אמרנו 180. כמה הורידו לו? 33. למה? כי אבא שלו חי 180 שנה, והוא חי רק 147, אז כמה שנים יש לו פחות? כמה? 33. יוסף הצדיק חי כמה? 110. כמה הוא היה צריך לחיות? אם הוא היה חי כשנות אבא שלו, כמה אבא שלו חי? 147. אז כמה שנים יורד לו? 37. אם תחבר 37 של יוסף הצדיק ותחבר 33 של דוד המלך, כמה קיבלת? קיבלת ביחד 70. אז קיבל דוד המלך שנים נוספות ממי? מיוסף הצדיק, מיעקב. זה מה שכתוב בפסוק, אשרי שאין יעקב בעזרו. הקדוש ברוך הוא לקח את השנים של יעקב אבינו ונתן לו אותם. נפלא. נו, אז נשאלת השאלה, אז הוא היה צריך לחיות 140 שנה, אם הוא 70 שנה קיבל מהאדם הראשון ו70 שנה הוא קיבל מיעקב ויוסף, אז צריך להיות כמה? 140 שנה. אומר אחידו, לא, היות ודוד המלך לא ישן בלילה, רק ישנת הסוס, ישן רק מעט מאוד, אז היה לו מה שנקרא 70 שנה יום ו-70 שנה לילה. אנשים בדרך כלל בלילה ישנים, הוא לא ישן, אז מילא כל השנים שלו חיים 140 שנה, בשניהם ביחד. אז הוא קיבל 70 שנה של אדם הראשון, היה או ליום או ללילה, ו-70 שנה של יעקב ויוסף היה לומו בלילה. אומר בעל התורים במקום, ודוד המלך שקיבל את השנים שלו מיעקב אבינו מיוסף, חיבר 147 פרקי תהילים. כך כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא. למה? כדי שנשנותיו של יעקב אבינו. ומה? ושם כולו כל מה שעשה דוד המלך, שירי הלל ושבחה לקדוש ברוך הוא. תהילים. מה? הכל תהילים. מזמור לדוד, לדוד מזמור, הוא כל הזמן שר. גם המצבים הכי קשים, מזמור לדוד, השם רואה לא יחסור, גם כי אילך בגי צלמובס, לא ירורו כי אתו עמודי. גם מתי שהוא נקרא, בזמנים הכי קשים, מתי? לדוד, מה כתוב שם? בבורכו מפני אבשלום בנו, גם אז הוא שר שירים. למה הוא שר שירים? כי אם יעקב אבינו התלונן מעט ורעים, אם יעקב אבינו אומר, היה צר לי, אומר, אני אתקן אותך. למה? אתה נתת לי 33 שנה, אני כל הזמן ישיר בלי הפסקה, זה השירה שלו. אומר בעל הטורים כאן בפרשה שלנו, ולכן ההפטרה של שבת זאת ויקרבו ימי דוד למות. אומר בעל הטורים, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה עשית 147 מזמורים כמניין שנותיו של יעקב, תזכה כמותו, מהו ובנו מלכו יחד, אף אתה תמלוך ביחד עם שלמה, ימלוך ביחד איתך. כך מביא כאן בעל הטורים בפרשה. למדנו מכאן שדוד המלך קיבל את השנים שלו ממה? קיבל את השנים שלו משניים שנלקחו מהעולם בעקבות מילים. מה המילים? יעקב אבינו אמר מעט ורעים, או שהוא אמר את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. יוסף הצדיק שמע שאמרו עבדך אבינו ונלקח מן העולם. לכן התיקון שלהם בא, השנים שלהם הלכו לדוד המלך, ודוד המלך היה נעים זמירות ישראל, הוא כל הזמן שורר שירים והשמיע מילים של שבח לקדוש ברוך הוא גם במצבים הכי קשים. עם אלה הדברים, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על נקודה מעניינת מאוד. ישנם פרשיות, בכל פרשה ופרשה יש לנו את מניין הפסוקים שבפרשה. בכל פרשה, יש בסוף הפרשה, יש לנו את מניין הפסוקים. נו, מי שיודע, פרשת נשוא, כולנו יודעים כמה פסוקים יש בה, קוף עין וב פסוקים, כולנו יודעים, בבא בתרא קוף עין וב, מזמור קוף יוטט בתהילים, יש לנו קוף עין והפסוקים, הכל מחובר למספר הזה. אבל מי שספר את הפסוקים, כתב לנו כמה פסוקים יש בפרשה, וליד זה כתב סימן. סימן, לפעמים זה שם, לפעמים זה נושא, יש כל מיני דברים, תסתכלו בכל החומשים. למשל, פרשת וילך, כמה פסוקים יש? 30 פסוקים. פרשת ניצבים, כמה יש? 40 פסוקים. בכל פרשה מונים לך אותה בסוף, לדעת כמה יש לך. למשל, פרשת ניצבים יש 40 פסוקים, הסימן של זה זה לבבו. לבבו סימן. למד זה 30, וב זה 6, פעמיים ב', אז לבבו סימן. פרשת מקץ, למשל, ויגש. קוף וב פסוקים. מה הוא מבין? הוא מביא שם יהללל סימן. מקץ. הוא מביא שם קוף מב פסוקים, יחזקיהו סימן. אמציה סימן. יאליהו סימן. הוא מביא מלא סימנים. וישב קוף יוד בית פסוקים, יבוק סימן, מעבר יבוק. אז הוא מביא לך כל מיני סימנים. יפה. כמה פסוקים יש בפרשת השבוע שלנו? פרשת ויחי, כמה פסוקים יש? למי שלא יודע, אני אגלה לכם. פי ה' פסוקים. 85 פסוקים יש בפרשה הזאת. 85 פסוקים, מה זה? זה גימטריה של המילה פה. פה בגימטריה 85. מה הסימן של הפרשה הזאת? פה אל פה. כך אותו אחד שעשה את הסימנים נתן לנו סימן, פה אל פה, זה הסימן שהוא מצא בפרשה. טוב, אם אתה מבין שהסימן של הפרשה הזאת זה פה אל פה, כמובן שהפרשה הזאת אומרת משהו, יש כאן איזה רמז מסוים, וצריך להבין מה הרמז שיש כאן, מה העומק שיש כאן. אז אני רוצה ברשותכם לעמוד על זה, כי אנחנו מסיימים השבוע את חומש בראשית, בשבוע הבא בעזרת השם יתברך שמו נתחיל חומש שמות, וכידוע לכולם שכל הגלות של מצרים שמתחילה בפרשת השבוע שלנו, למה גלות מצרים מתחילה בפרשה שלנו? כי כתוב ויחי יעקב, אומר רש"י, פרשה זו סתומה. למה פרשה זו סתומה? כיוון שנפטר יעקב אבינו, מה קרה? נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. נשאלת השאלה, איזה נסתמו עיניהם וליבם? ברוך השם, הכל המשיך. יוסף חזר למצרים, והיה המשך להיות מלך למעלה מיובל שנים, מה בדיוק, על מה אתה מדבר איתי? נסתמו הם בליבם. אז הפרשים דנים בזה, מה מונח בזה? כמדומני שהחזקוני אומר שהם התחילו קצת להעביד אותם. כתוב בפסוק שהעבידו בפרח, כתוב בפרח. הפרח התחיל עכשיו, בהתחלה יתנו להם עבודות, אבל מה שנקרא בפרח. אחרי זה התחיל מה שנקרא הרב. יש כאלה שאומרים שלא, מה התחיל השיעבוד? אתה רואה שהוא לא נתן ליוסף לרדת. מה הוא אמר לו? עד שיוסף לא אמר לו, הוא אמר לו תפר את השבועה, נשבעתי לאבא שלי. מה אמר לו פרעה? אז תפר את השבועה, מה קרה? אמר, אם אני אפר את השבועה הזאת, אני גם אפר את השבועה של... אני אפר את השבועה שאתה לא יודע, 70 לשון. אז המילה הזו נתן לו ללכת. פירוש הדבר, שכדי לתת לו ללכת, הם צריכים איומים. למה איומים? אם לא, אני אעשה לך ככה וככה. למה אתה צריך? הוא הרי מלך. למה הוא לא נותן לו ללכת? סימן שמה? שהתחיל כבר השיעבוד, הוא כבר לא התנהג אותו דבר. והשאלה, מה קרה שפתאום פרעה שינה את הפאזה? מה קרה? עד עכשיו הכל היה בסדר. התשובה היא שברגע שיעקב אבינו נפטר, התחיל הרעב מחדש. קודם שיעקב אבינו היה חי שם, לא היה רעב. שנתיים היה רעב, הפסיק הרעב. ברגע שיעקב נפטר, חזר הרעב למצרים. ברגע שחוזר הרעב למצרים, המצב הוא לא כל כך נעים. עד עכשיו היה אוכל בשפע. עברו 17 שנה וחזר הרעב, וזה מה שכתוב בסוף הפרשה, שהיה בגורן העתד, היה עבד כבד למצרים. שואלים כולם, עבד כבד למצרים? מה יש למצרים השגה? מי זה יעקב אבינו? מה עבד כבד למצרים? אלא מה? עבד כבד במצרים, אתה יודע בגלל מה? בגלל דבר אחד, העבל הזה בגלל שהתחיל הרעב בחזרה, וזה העניין של גורן העתד, גורן מלא קוצים, העתד זה העתדים זה קוצים, היה אי אפשר היה כבר לגשת לשדות כמו שהיה פעם, כי נגמר השפע, סגרו את השדות, אין יותר העברה של מזון, ולכן הוא אומר, ירד בחזרה מרה שחורה על המצרים, כי התחיל רעב, ולכן זה עבל כבד במצרים, בגלל הדבר הזה. למדנו מכאן שברגע שיעקב אבינו נפטר התחיל השיעבוד. רבותיי, כתוב בחז"ל בפרקת רב לזר בפרק ממ"ח, אומרים חז"ל, יש לנו חמש אותיות שנקראות בשם מן צפח, האותיות הסופיות שיש לנו באותיות האלף בית, יש לנו 22 אותיות פשוטות, ועוד חמש אותיות סופיות שנקראות בשם מן צפח. הגמרא אומרת מן צפח, צופים אמרום. הסדר הוא לא ככה, אנחנו קוראים לזה מן צפח, אבל זה לא נכון. איך צריך לקרוא לזה? תקרוא לזה קם מנפץ, כך צריך לקרוא לזה. חף מגיע קודם, לפני מם. למה אתה קורא לזה מן צפח? אתה קורא לזה קם מנפץ. מה התשובה? ראיתי פעם בספרים של אדמו"רי בית רוז'ין, הם אמרו שמן צפח זה ראשי תיבות של השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. כי כתוב בחז"ל בפרקת רב אלעזר שמן צפח הוא סוד הגאולה. הגאולה נמצאת במילים מן צפח. למה? תכף אנחנו נראה. אז אם אנחנו אומרים שמן צפח הוא סוד הגאולה, זה השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך. תמיד הקדוש ברוך הוא מולך עלינו. ואז מה? מלך זה בגימטריה 90, מלאך בגימטריה 90, ימלוך זה בגימטריה 100. אז פירוש הדבר, מן צפח כמה זה? מם ונון. מם ונון זה כמה זה? 90, זה מלך. צדיק זה גם 90, זה מלאך. ואחרי זה מה יש לך? פח, כמה זה פח? מן צפח זה 100, זה ימלוך. אז השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך, לכן שמו את חף סופית בסוף, כדי לומר לך שהאותיות הסופיות האלה זה סוד הגאולה שהשם ימלוך לעולם ועד. איפה זה מופיע? בפרקי דרבי אלעזר בפרק ממ"ח אומרים חז"ל. רבי אלעזר אומר, חמש אותיות שנפלו בתורה, כולם אותיות הגאולה. זה סוד הגאולה. באות חף, בו ניגל אברהם אבינו, שנאמר לך לך מארצך, חף זה האות של גאולת אברהם אבינו. מם זה גאולת יצחק אבינו, מיד פלישתים, לך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד, זה גאולת יצחק אבינו. נון, גאולת יעקב אבינו, שנאמר הצילה נינה, מיד אחי מיד עשיו. פה, האותיות פה של מן צפח, בוא נגלו אבותינו ממצרים, שנאמר פקוד פקדתי אתכם. ועוד צדיק, היא האחרונה של מן צפח, בוא עתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל בביאת משיח. למה? איך קוראים למשיח? קוראים לו צמח. הנה איש צמח שמו, מטרתיו יצמח, הוא בנה את היכל השם. אז הצדיק זה הסוד של הגאולה, הוא סוד של צדיק. נפלא. יוצא שמה? והאותיות האלה, אומר הפרקי דרב אלעזר, עברו מאברהם ליצחק ומיצחק ליעקב, ויעקב מסרן ליוסף. וכאן יש שתי גרסאות. יוסף מסרן לשבטים, ואשר מסר את זה לביתו סרח, זה דעה אחת. ויש אומרים דעה אחרת, לסרח, הוא העביר את זה ישר לסרח, יוסף מסר את זה לסרח. לא שזה הוא מסר את זה לשבטים ואז אשר שמע את זה והעביר את זה לסרח, אלא הוא העביר את זה ישיר. אומר הפרקי דרבי אליעזר, וברגע שהגיע משה רבנו למצרים ואמר להם אני הגואל, ושם את היד שלו וניתה מסורה, אז זרק את המטה וניה נחש ושפך מים וניה לדם, ואמר או הנה הגיע הגואל. רצו כולם לסרח בת אשר, אמרו לו שמה הגיע בן אדם, והבן אדם הזה מה? הכניס את היד, ניה לבן, אמר הכל בסדר גמור. אמר לכם משהו? אמר כן, אמר פקוד פקדתי. אמר יופי, אז זה הגואל. למה? שכך שמעתי מאבא. מה שמעתי באבא? הוא האיש עתיד לגאול את ישראל, יאמר פפה, שנאמר פקוד פקדתי. אז מה האות של הגאולה? האות של גאולת מצרים זה פה. אומר שם המפרש בפרקי דרבי אליעזר, הבית הגדול, וגם בגרוס זה מופיע, כיוון שהאות הזאת פה, זה אות שכולם ידעו שמשה רבנו, אם הוא אמר אותה, סימן שהוא הגואל. למה? בגלל שאדם שהוא כבד פה וכבד לשון, לא יכול להגיד אותיות בומף. למה הוא לא יכול להגיד בומף? כי בומף זה אותיות של שפתיים, ויות והיה כפת פה והרל שפה, הוא לא יכול להגיד פקוד פקדתי. אם הוא אומר פקוד פקדתי זה סימן שהוא הגואל, אז היה להם סימן שמשה רבנו הגואל. יוצא שמה? שגאולת מצרים מה הייתה? גאולת מצרים הייתה מסביב לפה, זה העניין. לכן כאן בפרשה שלנו פה אותיות, פה אל פה אדבר בו, כי הפרשה שלנו זה וימת, כתוב בפרשה יעקב אבינו נפטר, ובאותו רגע שיעקב אבינו נפטר נסתימו עיניהם בליבם של ישראל, ולכן התחיל השיעבוד. בפרשה שלנו גם נפטר יוסף, ואנחנו נקרא בעזרת השם בשבוע הבא, כתוב וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא בתחילת השיעבוד. יוצא שבפטירת שני האנשים האלה שהסתלקו מן העולם, יש לנו סמל לנושא הזה של הפה, שיעקב אבינו אמר לא יחיה והסתלק מן העולם בקיצור ימים של 33 שנים, ויוסף הצדיק ברגע ששמע עבדך נתקצרו ימיו ב10 שנים, אבל למעשה הוא 37 שנים פחות מאבא שלו, כי אבא שלו חי מ47 שנים. למדנו מכאן כמה הכוח הזה של הפה, ואני רוצה קצת לדבר על הכוח של הפה בסייעתא דשמיא, ללמוד כאן יסוד גדול, אבל הזמן לא יספיק לנו להקיף את הכל, אבל לפחות מה שנקרא בקצרה. לאחר שיעקב אבינו מבקש מיוסף להביא אותו לקבורה בארץ ישראל, אומרת התורה ויהי אחר הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו איתו, את מנשה ואת אפרים. נו, והוא מגיע ליעקב אבינו, וכאן כתוב בישראל, כתוב וישתחו ישראל על ראש המיטה. יעקב אבינו משתחווה, כך כתוב גם קודם וישתחו ישראל. כאן התקיים הפסוק הזה שהשמש השתחווה ליוסף, כך מופיע בדברי רבותינו. טוב, ואומר לו יעקב אבינו, ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. ויאמר אליי, הנני מפריך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. ואתה, שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, אז בואי אליך מצרים עליהם, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי, ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען, בעוד כברת דרך לבוא אפרתה, והגברה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. אלה הפסוקים. כל אחד שואל את עצמו שאלה פשוטה מאוד. הסיפור הזה עם רחל אמנו שמתה, היה צריך להיות קודם. ברגע שהוא מבקש אותו, קח אותי לקבורה בארץ ישראל, במערת המכפלה, שם היה צריך לומר לו, ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל. מה זה קשור העניין הזה שהוא אומר לו שמנשה ואפרים כראובני ושמעון יהיו לי, ואני בדרך מתה על הרחל? מה זה קשור אחד לשני? זו השאלה המתבקשת. שאלה נוספת שאני רוצה לשאול על הדרך היא שאלה של הספר שמן ראש. אומר השמן ראש שאלה מאוד יפה, הוא שואל אותה בהמשך כאשר הוא מברך את הילדים, מה הוא אומר? נקרא את הפסוק בפנים, הנה, ויברכם ביום ההוא למור, בך יברך ישראל למור, יש שמחה אלוקים כאפרים מוקים לשם. שואל הספר שמן ראש, אני לא מבין, ויברכם ביום ההוא, מה זה משנה אם זה ביום ההוא ביום למחרת? ויברכם, מה יברכם? בך יברך ישראל למור, ויברכם ביום ההוא למור, בך יברך ישראל למור, יש שמחה אלוקים, בשביל מה צריך את כל המילים האלה? ויברכם, בך ישראל יברך ישראל למור, מה פעמיים הופיע למור ומה הדגש של ביום ההוא? זה השאלה ששואל הספר שמן ראש בחלק א' שלו, ואנחנו בעזרת השם רוצים לבאר את הדברים עד כמה שידינו משגת בזמן הקצר. בשנים עברו, אני לא זוכר באיזה שנה, אולי בשנת תשע"ה זה היה, ביארנו שבמתנה הזאת שנתן יעקב אבינו ליוסף ושם את שני הבנים שלו במניין השבטים, הוא רומם את יוסף הצדיק לדרגה של אבא. זה לא סתם שהוא שם אותו כשבטים, הוא רומם את יוסף הצדיק לדרגה של אבא. זה מה שכתוב כאן, וזה היסוד הגדול שמונח כאן בעומק. אבל אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לביור אחר לגמרי. בספר שמן ראש הוא מביא את דברי הגרו. מה פירוש הדבר? ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. מה זה מתה עליי רחל? מתה רחל. מה זה מתה עליי רחל? ידוע מה שהגוי מבין למביא, שבשעה שרבקה קרא ליעקב אבינו לקבל את הברכות, הוא פחד ממה? הוא פחד מהכללות. פן ימושני אביו, והייתי בעיניו כמתעתיה, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. מה אמרה לו? עליי כללתך בני, אל תדאג, הכללות שמגיעים לך, שזה במניין של עליי, זה יבוא עליי. מה זה עליי? אומר הגאון מווילנה, עליי ראשי תיבות עשיו, לבן, יוסף. אלה, לא יהיה לך יותר צרות. אלה הצרות שיהיו לך, יותר צרות לא תהיינה לך, אז אין לך מה לפחד. ככה אמרה לו, ככה אמרה לו רבקה. אם ככה יוצא, פירוש הדבר שבאותו רגע, שאחים חוזרים בחזרה ממצרים, חוזרים ממצרים ואומרים שהשליט שמה מבקש להביא את בנימין, מה הוא אמר? אמר להם, אני לא מבין, עליי היו כולנה. לא הבנתי מה הצרה הזאת החדשה שהגיעה. למה? עליי היו כולנה. מה שאמר לי יעקב אבינו, שאני אמור לקבל עונש, מה? אמר לי רבקה אמנו, יהיה עשיו, לבן, יוסף, עברתי כבר. מה עכשיו, רבה חדש? הוא לא אמר לי, עליי ועוד תוספת של יהוד, אמר לי עוד תוספת של בן. אמר עליי, עשיו לבן, ויוסף לא מגיע לאוצרות. אז מה זה הצרה החדשה הזאת? כך אומר הגאון מווילנה, וזו השאלה הזאת, מה שעליי, עליי הוא כולנה, כבר היו לי כל הצרות. בא המדרש, המדרש נמצא ברות רבה, בפרשה ב' אומר המדרש, מתה אישה מי מחסרה? כאשר אדם מאבד את אשתו, מי מפסיד מזה? בעלה, שנאמר, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. היא לא מתה לאף אחד. אני הפסדתי. האמת היא זה גמרא במסכת סנהדרין, דף כ"ב, אומרת הגמרא, אין אישה מתה אלא לבעלה, שנאמר, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. אמר רבי יוחנן, עליי מיתתה של רחל. אמר יעקב אבינו, וקשה עליי מיתתה של רחל יותר מכל הצרות הבאות עליי. המוות הזאת של רחל זה יותר קשה לי, ממה? ממה שהיה עד אז. מה היה עד אז? אז היה לו צרת לבן וצרת עשיו, אלה הצרות שלו, וצרת דינה גם היה לו. אבל הוא אומר כאן בפרשה שלנו, מתה עליי רחל, הצרה הזאת יותר קשה לי גם ממכירת יוסף. אומר הרד"ל, אתה יודע למה? אמר יעקב אבינו, אני אוכל את עצמי. על מה אני אוכל את עצמי? אני הרגתי אותה. למה אני הרגתי אותה? כי אני אמרתי, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, אז אני אשם בזה. אני לא אשם בזה שלבן רימה אותי 100 פעמים, אני לא אשם בזה שעשיו רצה להרוג אותי, אני לא אשם בזה שלקחו את דינה, אני סגרתי אותה בבית, בא חטף אותה, אני לא אשם שיוסף האחים מכרו אותו. במה אני כן אשם? אני אשם בדבר אחד, על מה? קשה עליי מיתתה של רחל יותר מהכל. אומר הרד"ל שם ברות, אתה יודע למה? בגלל סיבה פשוטה, כי אני גרמתי לזה. אם אני גרמתי לזה שיקרישי אשמה, אז זה קשה עליי יותר מהכל, מכל מה שקרה לי. אז ממה? יוצא שמלבד הצרות הראשונות האלה, הוא קיבל את הצרה הזאת, צירת רחל, אומר, זאת הייתה קשה לי מכולם. זה הכי קשה לי. למדנו מכאן, שמלבד הצרות שניבא לו אמו, שמרובז בעליי, המוות הזה של רחל, גם זה נאמר בעליי. עליי, מה כתוב כאן? מתה עליי רחל. פירוש הדבר שמה? עליי, מה שאני אמרתי, אני אשם במה שאמרתי. נפלא ביותר. חז"ל הקדושים אומרים במדרש, דע לך, שמה שאדם מוציא מהפה שלו, הוא מסכן את החיים שלו. מסכן את החיים. ולכן אומרים חז"ל, כל עמל האדם לפיו, כל מילה שאדם מוציא מהפה שלה עושה רושם למעלה. הן לטוב והן למוטב, הן לברכה והן להפך הברכה. וזה מה שנאמר, ברית כרותה על השפתיים. וכמה פעמים אדם אומר על עצמו דברים, והוא מושך על עצמו דברים. ומה שאומר, לעולם, אל יפתח אדם פיו לשטן. אתה פעם לא יודע, אל תגיד דברים. למה שאתה אומר, אתה מייצר אותם ביצירה של הבריאה עצמה. רבותיי, אני רוצה לעמוד לנקודה נפלאה ביותר. יש הרבה חומר בעניין הזה, אבל אנחנו לא נספיק את הכל היום, אבל לפחות אני רוצה ללמוד כאן יסוד. ישנו פסוק, והפסוק הזה נמצא בתהילים. וזה דוד המלך, והעניין שדוד המלך כל כך מחובר לנו למה שאמרנו, שמה? שדוד המלך קיבל את השנים שלו ממי? הוא קיבל את השנים שלו מ? יעקב אבינו ויוסף הצדיק. אומר הספר שמן ראש, בוא נלמד פסוק בתהילים מזמור קוף יוטט, גמול על עבדך אחיה ואשמרה דבריך, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ביקש דוד מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם שיגמול אותו בחיים ולא ימות לפני הזמן. למה? אם אני אשמור את הפה שלי שלא להוציא מילים חס וחלילה שיכולים להביא עליי מוות, אז אני בעזרת השם אחיה. מה הוא אמר? גמול על עבדך אחיה ואשמרה דבריך. איך? אם אני אשמור את הדיבור ואני לא יומר דבר חס וחלילה דבר שלא כרצונך, אז אני לא אקח מן העולם. מה הוא אמר? מעט ורעים היו ימים הורידו לו. אז לא שם אני מבקש ממך שמה? שאני לא אקשל בלשוני ואני אומר דבר שיגרום לי חס וחלילה מוות. אומר הספר שמן ראש, בוא כתוב בהמשך, גל עיניי, אתה יודע מה עומד לי מול העיניים שלי כל הזמן? גל שנים שנלקחו מיעקב אבינו על מה שהוא אמר, ויאמר אל פרעה, כמה ימי שני חייך, מעט ורעים, כמה מילים היה שמה? 33, אותיות גל, גל עיניי, עומד מול העיניים שלי כל הזמן, ה-33 תיבות, שאמר יעקב אבינו, מזה אני מפחד כל הזמן, שמה? מול על עבדך ואחיה, ואשמרה דבריך, שאני אשמור על הדיבור שלי, שחד וחלילה לא יקרה לי מה שקרה ליעקב אבינו. יוצא שמה? בזה שהוא אמר את המילים האלה, לא יחיה, נלקחה רחל אמנו. אומר האור החיים הקדוש, לכן כאן מופיע הפטירה של רחל אמנו. אומר האור החיים הקדוש, למה? כתוב כאן, מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. למה? אומר האור החיים הקדוש, כאן הבטיח להכניס את בניו של יוסף הצדיק למניין השבטים. אתה יודע למה? כי אני גרמתי למותה של אמא שלך בגיל 36. למה? עליי, אני מתה עליי רחל, עליי פירוש דבר בסיבתי. למה? או בגלל שהשאתי את הנדר, או בגלל שקיללתי אותה ואמרתי את אשר תמצא אליך לא יחיה, או בגלל מה? שהתלוננתי מה? בפני יעקב אמינו, אני גרמתי לה שתמות. אם אני גרמתי לה שתמות, פירוש דבר, אני אשם בזה. ורצה יעקב אמינו לפצות את יוסף על מה שבגלל מילים שהוא אמר נלקחה אמא שלו, או בגלל שהוא הבטיח לקדוש ברוך הוא שמה? שהוא בחזרה יחזור בחזרה לארץ ישראל, וכל אשר תיתן יעשר עשרנו לך, והוא אישה את הנדר, וידעו לכולם שכל מי שמשה את הנדר, מה עושים לו? אשתו של אדם מתה, כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אם ככה אומר יעקב אבינו, או שאני אישתי את הנדר בלעד זה היא מתה, או שאני אמרתי לא יחיה, אני צריך לפצות אותך יוסף הבן שלה על מה שעשיתי. איך אני אפצה אותך? אני אתח את שני הבנים שלך, מה? ראובן ושמעון, ואני אכניס אותם למניין השבטים, זה יהיה פיצוי. למה? אומר האור החיים הקדוש, כי אם היא הייתה חיה, אז מה היה קורה? אם היא הייתה חיה, היו אולי נולדים לה שני ילדים. כמו שביארנו, שאלמלא שראובן בלבל את היצועים, אז מה היה קורה? אז על ידי בלהה היו בהם שני הילדים האלה. יכול להיות שני הילדים היו בהם מרחל. אומר, צריך לפסות אותך. יוצא שמה? שבגלל שהוא אישה את הנדר, או בגלל שהוא אמר לא יחיה, לכן זאת הסיבה שהוא מפצה אותו. על פי זה אומר החיים הקדוש, מובן מה נכנס כאן באמצע הברכה של אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, מה נכנס כאן? ואני בבואי מפדן מתה על הרחל, מה נכנס כאן לעניין? בגלל שמתה עליי, בגיני, בגללי, אם זה בגללי אז מגיע לעונש הזה. רבותיי, מה למדנו מכאן? מילה אחת שאמר יעקב אבינו לא יחיה גרם לכך שרחל אמנו מתה, וכתוצאה מזה מה קרה? גם הוא מת. אני רוצה ברשותכם לעמוד בשלוש דקות, חמש דקות, תרשו לי לעמוד על הערה יפהפייה, מה זה מילים של יעקב אבינו? אתם רוצים לשמוע מילים? בתורה בפרשת תולדויס מבקשת רבקה אמנו מיעקב אבינו, תעשה לי טובה, לך תיקח לי שני גדיי עיזים, שמעתי את אבא שלך אומר שהוא רוצה לברך את עשיו לפני מותו, אז בבקשה לך תביא לי בבקשה שני גדיי עיזים, נפלא ביותר. אומר לה יעקב אבינו, מה אומר לה? הוא מפחד, מה הפחד שיש לו? פן ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתיה, והבאתי עליו כללה ולא ברכה. מה היא אומרת לו? עליי כלעתך בני ולך כך לי. עזוב, אל תפחד מקלות, אני לוקחת עליי, ולך תיקח. יפה מאוד. שואל הספר שמן ראש, שאלה מאוד יפה. תגיד, מה יותר מפחיד? הקול או המישוש? מה יותר מפחיד? קול או מישוש? למה יעקב אבינו לא אמר? ואולי אבא שלי ישמע את הקול שלי ויגיד, לא, אתה לא, זה לא עשיו, זה יעקב אבינו. מה אני אעשה עם הקול? אומר, אל תדאג, הבאתי לך מיקרופון שישנה לך את הקול. הקול בסדר. למה הוא לא אמר את זה? זה פחד יותר גדול ממישוש. מישוש זה דבר רחוק יותר. אז מה התביעה שיש כאן? אתם יודעים מה התביעה שיש כאן? אומר השם אין ראש דבר נפלא. אם יעקב אבינו לא היה אומר מילה, לא היה אומר מילה, אומר אמא ככה, את אומרת אני הולך להביא, יצחק אבינו לא היה ממשש אותו. אתה יודע למה הוא משש אותו? בגלל שהוא הוציא מהפה שלו, פן ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, הוא אמר את זה, זה נהיה. אתה רוצה לראות למה? כי יצחק אבינו מה אומר? הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, ולא יכירו ויברכהו. איפה שמעת דבר כזה? איפה שמעת? הוא אומר הכל כל יעקב, אני לא מכיר אותו, אז מה? אני מברך אותו. אם אתה לא מכיר אותו, מה אתה מברך אותו? תגיד, אני ממתין, אני מפגוש מישהו, נשאל אותו מי אתה. כי מצד אחד, אתה הכל שלך יעקב, מצד אחד, הידיים שלך עשיו, משהו נראה לי משונה פה, חכה, אני חכה. או אם את תיכנס, אני אשאל אותו מי אתה. לא! הוא לא יכירו ויברכהו, לא יכירו, לא צריך לברך אותו, אבל לא מברך אותך, חכה למחר. מה הוא מברך אותו? מה התשובה? רבקה אמרה לו, התאמר לי בנבואה, נאמר לי בנבואה שאתה צריך לקבל את הברכה. אם לא היית שואל, פן ימושני אבי והייתי מנב כמתעתע, הוא לא היה בודק אותך בכלל, הוא היה מברך אותך בלי שום בעיות. אבל היות ואתה הוצאת מהפה שלך, מה הוצאת? מה הוצאת מהפה שלך? מילה אחת, מה המילה שאתה הוצאת? פן ימושני אבי, אמרה לו, תעשה טובה. לך תיקח לי, הכל בסדר גמור, כללות עליי. עודת והוצאת מהפה, אז מה? מילים שהוציא יעקב אבינו מהפה, אנחנו יודעים שמה. מילה אחת שלא יחיה, הלכה רחל אמנו. אמרה לו, ראית מה עשית? אמרת מילה אחת, מה אמרת? פן ימושני אבי, אז מה נהיה? אז אבא שלך מישש אותך. למה? כי זה מילים של יעקב אבינו. מילה של יעקב אבינו רק אמר, אולי פן ימושני אבי. כבר נקבע לדורות שהוא משש אותו. אם היה אומר, פן ימושני אבי, אמר, אל תדאג, אני מתחיל את דברי. ופן ישמע את קולי, הוא היה אומר לו, שמע, הקול שלך אני לא רוצה לברך אותך. אבל באותו רגע שהוא שאל רק על פן ימושני אבי, עצה אותו רבקה, אמר, לך בבקשה, תביא את הגדייזים, הכל בסדר, עלי, כי אחרי כללות, אני לוקחת על עצמי. מה למדנו מכאן? את כוח הדיבור של יעקב אבינו. מילה אחת של יעקב אבינו, מה עשתה? תראה מה עשתה בעולם. עם אלה הדברים, אני רוצה לקרוא איתכם רבותיי, דבר נפלא ביותר שמצאתי בספר פלאות עדותיך. נחזור אחורנית, אנחנו מסיימים בסייעת הנשמיה את חומש בראשית, בוא נתפוס עוד משהו קצת מחומש בראשית. פרשת ויצא, ויצא יעקב אבינו מבאר שבע וילך הרנה, מה הוא קרא? ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו וישקע במקומו. אומר רשי, הסען כמין מרזב מסביב לראשו, למה? שהיה ירא מפני חיות רעות, הוא פחד מחיות רעות. אותו דבר כתוב במדרש בראש ישרה בו סמכת, הסען כמין מרזב ונתן תחת ראשו שהיה מתיירא מן החיות. כל אחד שואל את עצמו, מתיירא מן החיות, אז מה? שמת 10 אבנים מסביב לראש, אז אריה לא יכול לדלג עליו. מה שמת שם? חומת של סיל. מה שמת שם? 10 אבנים מסביב, מה הבעיה? כל טיגריס מגיע, לוקח אותך עם האבנים ביחד. מה הסיפור הגדול? הוא שם אבנים לפני החיות, פלא מופלא. בא כתב סופר ושואל, לא מבין, יעקב אבינו מפחד מהחיות? הרי כתוב בתורה פרשת נוח, ומוראיכם וחיתכם יהיה הכל חיית הארץ. אומרת הגמרא בשבת קנ"א, אדם המשמר צר אלוקים שבו בקדושה ובטהרה, אין כל חיה בעולם יכולה להזיקו. אז על מה אתה מדבר איתי? מה הוא מפחד? ולשון חז"ל אומרת הגמרא, רמי בר אבא, אין חיה רעה שולטת באדם עד שנדמת לו כבהמה, שנאמר באדם בעיקר בילין נמשל כבהמות מדמו. אומר אור החיים הקדוש בספר דברים, קודמן שאדם שומר עצמו מעבירות, אין צלם אלוקים עובר מעליו, וכל הנבראים אדם ובהמה מזדעזעים ממנו, מה שאין כן המתעב מעשיו מעבירים ממנו הצלם. אז יעקב אבינו שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד, מה הוא רואה? אכן יש השם במקום הזה, אני נמצא שם ואנוכי לא ידעתי. אתה מפחד? יוסף הצדיק היה בבור של נחשים ועקרבים, נגעו בו? למה לא נגעו בו? כי צלם אלוקים עליו. מה עשה דניאל בגובה הריות? נגעו בו? האור החיים הקדוש עצמו מסופר שבא אריה והוא הרא אותו וברח. אז מה אתה מפחד? לא הבנתי. אתה מפחד? יבוא הריות ויאכלו אותך? כך שואל הכתב סופר, שאלה נפלאה. אני רוצה לקחת את אותה שאלה, תובה במדרש שכל טוב. מה כתוב במדרש שכל טוב? אומר רב רכיה, מי שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אפשר שהיה ירא מן החיות? אחד שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא מפחד מחיות? אלא מה? כתוב בפסוק, כי הנה השם יוצא ממקומו, ספר מיכה, וירד ודרך על בומותי ארץ ונמסו ערים תחתיו והעמקים ידבקו. וכיצד יש רשות לחיות לבוא ולהזיק במוקם שכינה? שואל המדרש. אלא ודאי שלא, אלא אותם האבנים שם תחת ראשו ונעשו תחתיו קר ואחת כסת, ומנעימות שכיבתו עליהם שהרי 14 שנה שהיה משמש בבית עבר לא שכב. מה אומר המדרש? לא חיות ולא דובים, הוא לא פחד משום דבר. למה הוא לא פחד משום דבר? כי מי שיש שכינה איתו לא פוחד משום דבר. בא מרן הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה בעיירת השחר, מביא את דברי רבנו רב אחיה בחובת הלבבות. מי שהגיע ליראת השם בוודאי אינו מתיירא מן החיות, למה כתוב בספר של חובת הלבבות, ומי שהגיע למדרגה הזאת מן העירה לא יפחד ולא יירא זולת הבורא, הוא לא מפחד מכלום חוץ מהקדוש ברוך הוא. וכמו שסיפר אחד מן החסידים על אחד מהיראים שמצאו ישן באחד מן המדברות, אמר לו, אינך ירא מן האריה במקום שאתה ישן בו? אמר, אני מתבייש מהקדוש ברוך הוא שיראני שאני מפחד מהאריה. אתה מפחד מהאריה, פחד מהקדוש ברוך הוא, לא? אריה שאג מי לא יירא, הימים הנוראים, אריה שאג מי לא יירא, למה אתה לא פחד מהאריה? כי האריה הוא בכלום, אבל אם האריה משוחרר אז אתה היית בכלום, נכון? אומר, זה מה שכתוב, אריה שאג מי לא יירא, זה הימים הנוראים. רבותיי, שאלה נפלאה, אז מה הוא פחד? חוץ מזה אני רוצה לשאול שאלה, הוא שם את האבנים מתחת לראש, נכון? למה? אולי יבואו חיות רעות, הטיגריס לא יכול לאכול לו את הבטן, להשאיר לו את הראש, יש לו חומה מסביב לראש, יש חומה גבוהה הבצורה עד השמיים, אבל יכול לאכול לו את הבטן, מה? אם ייקח לו את הכבד, הוא גם כן לא יכול לחיות יותר, אז מה עזור לך שישאר הראש בלי כבד? לא הבנתי, מה הפטנט פה? מביא הספר פלאות עדותיך יסוד נפלא ביותר בספר בעלי ברית אברהם, מופיע מסיפור במדרש, תשמעו סיפור רבותיי, פילי פלאות. כאשר עדף אליפז אחרי יעקב אבינו להורגו במצוות אביו, כאשר השיגו, ישב אצלו בריחוק 400. אליפז ישב רחוק מיעקב אבינו 400, כנראה היה קורונה או משהו, לא יודע למה 400, מה מונח כאן בדיוק 2 מטר, טוב, ישב 2 מטר ממנו. והחל בוכה, מי בוכה? אליפז. אמר לו יעקב, למה אתה בוכה? אליסוקה, מה קרה מותק? מה נפל עליך דמעות פתאום? מה קרה? אמר לו אליפז, אבא, גזר עליי להורגך. אבא אמר לי, אני צריך להרוג אותך. וחייב אני לקיים מצוותו, מצוות כיבודה, ולא עוד, אלא שציווה עליי להביא לו את ראשך. אמר, תביא את הראש שלו, אם אתה לא מביא את הראש שלו, מה אני עושה לך? אמר לו, אבא, אני מוריד לך את הראש, עושה לך טריידין. הבנת? אז לא, אתה מביא את הראש, אם לא, אני מוריד לך את הראש. ומה עושה? מה שאתה אליפז? התחיל לבכות, אומר, יעקב, מה אני עושה? אני לא יכול להרוג אותך, למה? כי אתה הרבה שלי, שמעת אותי תורה, לא יכול להרוג אותך. אם אני לא יוריד לך את הראש, יורידו לי את הראש, מה עושה? אמר לו יעקב, חמוד קטן, הכל בסדר גמור, תול את ממוני. כמה ממוני? וכתוב בפסוק, מה כתוב בגמרא? אני חשוב כמת, לא תגיד לו שלקחת הכל, קח את הבגדים, קח את הכל. אמר לו, אבל אבא אמר שאני צריך להביא את הראש שלך, מה אני אעשה עם הציווי הזה? תאמר לו, כך הוא מופיע במדרש, תאמר לו שלקחת את ראשי, לקחת, הרקת אותי, והיה ראש בסקית, היה סגור בסקית כמו, אנו, הכל מרות, אבל בדרך בא לך אריה, ועשה לך, רצה לטרוף אותך, ואתה כדי להינצל, מה עשית? זרקת לו את הראש, ואז הוא קפצת על הראש הזה ואתה ניצלת, זה מה שתגיד לו. עד כאן הדברים שאמר יעקב אבינו לאליפז. אומר הספר בעלי ברית אברהם, ומשום הכי פחד יעקב אבינו דווקא לראשו, למה הוא פחד? לפי שהוא אמר לאליפז, אמר מהפה שלו, תגיד לאבא שהורדת לי את הראש ומה? וזרקת אותו לאריה, אז מה הוא פחד עכשיו? אם אני הוצאתי את המילה הזאת מהפה, אז מה? עכשיו יבוא אריה ויטרוף אותי. לכן מה? לכן הוא עשה אבנים דווקא מסביב לראשו. מה למדנו מכאן? למדנו מהו הכוח של מה? מה הכוח הדיבור של יעקב אבינו? אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הספר שמן ראש, ובת זה נסיים להיום. יעקב אבינו ראה מה יש לכוח הפה. הוא אמר את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, לקחו את מי? את רחל אמנו. אמר כתוב בפסוק, ויקרבו ימי ישראל למות, ולמה אני מת? כי מה אמרתי מעט ורעים. למה אני מת? כי אמרתי על רחל לא יחיה. יוצא שהמילים שאמרתי גרמו למותה של רחל, והמילים שאמרתי גרמו למותם שלי. אתה רואה מה איזה כוח יש לי בפה? אם זה הכוח שלי בפה, אני רוצה להשתמש בו בדבר טוב. במה? להשתמש בו לכוח הברכה. אם אני יכול להרוג אנשים בפה שלי וזה עובד, אז מה? ודאי שאם אני מברך אותם זה ודאי עובד. ויבחם ביום ההוא למור. מה זה ביום ההוא? שאמר ואנוכי בבואי מפדן מתה עליי, אני הרגתי את אשתי, אני רוצה לברך. מה? ביום ההוא למור, בך יברך ישראל למור. למה פעמיים למור? אמר יעקב אבינו, נשתמש באותו כוח הפה, ננצל את האמירה הזאת, למה? לברכה, לזה נשתמש. ולכן הוא הסמיך את הברכה לבעני בבואים מפדן, שם ראיתי מה הכוח של הברכה, הכוח של הכללה פועל, על אחת כמה וכמה כפולה ומכופלת המקום עלינו, בכוח של ברכה, ברכה טובה פי 500 מן הפורנות, זה הפרשה שלנו, מלמדת אותנו מה הכוח הפה, בהי פסוקים, פה אל פה זה הסימן של הפרשה, יעקבינו הסתלק מן העולם בגלל פה, בכוח הברכה שלו, נחזק בעזרת השם, חזק חזק ונתחזק, נאמר בעזרת השם שבת זו, שהקדוש ברוך הוא יחזק את כל עם ישראל, שנזכה בכוח הפה, רק לברך את כולם, כל אחד במה שהוא צריך, בשפע, ברכה והצלחה, בבריאות, בפרנסה, בנחת, בשידוכים, בזרע של קיימה, ונזכה בעזרת השם להרבות באהבת רעים ובאהבת רעים, ונזכה כולנו לחזק חזק ונתחזק בביאת גואל צדק, אמן.